כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
שקרנים כולכם, כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית נתי גרינברג. הגבלות לא סבירות, אכיפה בררנית והניסיון לא להשתגע ולא להתרושש, הובילו עוד ועוד ישראלים להפר את הסגר, להמציא סיפורי כיסוי, לתחמן כל הזמן. זה מתבקש, אבל גם מסוכן. מומחים מדברים על חשש מהתפוררות חברתית ומשבירה מוחלטת של החוזה בין האזרחים למדינה. מה עושה לנו, כבני אדם, העובדה שהתחלנו לשקר בקלות? הסגר החולף הפך את הישראלים לאומה של שקרנים. לא שלא התמחנו בתחמונים עוד קודם, אבל בחודש האחרון לקחנו את זה לקצה. אם בסגר הראשון, באביב, רוב אזרחי המדינה הקפידו על הכללים מתוך פחד, אבל גם מתוך קבלה עקרונית של ההגבלות, הפעם נפרצו הגבולות. עם כללים אבסורדיים, אכיפה סלקטיבית והגבלות מתמשכות שמכבידות מאוד, הישראלים הרגישו שהמדינה כמעט כופה עליהם להפר את התקנות. הם חוו אותן כנשק פוליטי, חלק ממלחמה שלא נוגעת ישירות לרוב הציבור, אבל גומה ממנו לא מעט מחירים. לכן, בהדרגה, משבוע לשבוע, עוד ועוד אנשים התחילו למצוא דרכים לעקוף את ההגבלות. פותחים את העסק בחשאי דרך הדלת האחורית, או מתגנבים לחנות שלהם בלילה. נוסעים לבקר את ההורים מצוידים בסקית עם תרופות כדי להגיד שמספקים סיוע לקשישים. מסיעים את הילדים לחברים ומכינים סיפור כיסוי על כך שלוקחים אותו לבית השני שלו כי ההורים פרודים. קופצים לבקר ידידים, אבל בנעלי ספורט ומכנסיים קצרים כדי להיראות באמצע ספורט יחידני. הולכים לים, וכשהפקחים באים נכנסים מהר לשחות כי אולי אסור ים אבל מותר ספורט. כל אחד מצא את התירוצים שמתאימים לו. ספורט הוא הפטנט החדש שכולם גילו. אומר עובד חברת אבטחה שבחודשים האחרונים מועסק כפקח מטעם עיריית ראשון לציון. פתאום כולם עושים ספורט, מתאמנים. העיקר לא להיות בסגר. עכשיו לך תתווכח עם בן אדם שאתה יודע שהוא משקר, אבל הוא לובש מכנסיים קצרים ונעלי ספורט, וזו הטענה שלו. ראינו אנשים שהתקבצו בסופרמרקט כדי לעשות מסיבת הפתעה לילד בן 6. אנחנו עם שבנוי לתחמנות. גם אנשים שמקפידים מאוד על החוק ועל מילוי ההוראות מצאו את עצמם משקרים, או לפחות מוכנים נפשית לשקר. בהיבט הפסיכולוגי, נחצה הקו האישי שמפריד בין מותר לאסור. מבחינה חברתית, הסגר הזה עלול לפגוע באמון ההדדי שעליו מתבססת חברה האנושית. וכפועל יוצא, החודש החולף הקפיץ את הישראלים קרוב יותר לאזורי האי-ציות האזרחי הנרחב. לא נשים מסכה כצון לטבח. הקורונה רק מעצימה את מה שהיה לפני, אומרת הדוקטור הגר צמרת, כלכלנית וסוציולוגית של מדיניות כלכלית וחברתית במכון ון ליר, ומתייחסת לתחמנות, עיגולי הפינות וחושר האלתור שנטועים ב-DNA שלנו, וכמובן לחרדה הישראלית העמוקה, לא לצאת פרייר. זה עניין תרבותי בישראל. לא משנה אם תמות, העיקר לא לעשות מה שאומרים. אפילו אני, שאני אדם זהיר מאוד, משתפת בעניין הזה של חוסר הציות פעולה. יש תרבויות בעולם שלא עושות את זה. אצלנו זה משהו שטבוע עמוק. אבל אנחנו נחשבים חברה קונפורמיסטית מאוד. משרתים בצבא, מתחתנים, עושים ילדים, הולכים בתלם. נכון? אנחנו חברה נורא קונפורמיסטית, אבל חלק מהקונפורמיזם פה זה לא לציית. הלא לצאת פרייר הוא חלק מהאתוס. למה אנחנו כל כך נרתעים מציות? זה קשור לאתוס של הצבר ולחוצפה הישראלית. אולי אם היינו הולכים עם מסכות כמו שצריך, הקורונה לא הייתה מתפשטת, אבל אף אחד כאן לא שוקל באמת לעשות את מה שמבקשים. בסגר הקודם היינו ממושמעים הרבה יותר. אז עוד פעלנו תחת הצו של הקונפורמיזם במצב של מלחמה. כשהמצב התארך, חזרנו לעצמנו ולאמונה שכל חוק נועד שישברו או יעקפו אותו. לפי צמרת, גישת האף אחד לא יגיד לי מה לעשות, מתודלקת בזיכרון השואה. כשדיברו על הנספים שהלכו כצון לטבח, בעצם אמרו שלא צריך לציית להוראות. צבר לא מציית להוראות. לא מזמן שמעתי ברדיו שיחה עם ניצולת שואה שלא מוכנה לשים מסכה, והמטפלת שלה הסבירה שלשים מסכה מציף אצלה את הפוסט-טראומה מהשואה. כך נתפס האי-ציות כהכרחי להישרדות, גם אם בפועל הוא דווקא מגביר את הסיכון. משקרים כדי לברוח מהמוות. גם אם ה-DNA החברתי הזה מוכר לכולנו, ברמה האישית לא קל לחצות את הקו. מי שחושש למשל מסמכות, משוטרים, ומוצא את עצמו מכין סיפור כיסוי, מתאמן על שקר למקרה שישאל שאלות, חוצה גבול פנימי שהקפיד בעבר לא לחצות. עוד לא נאלצתי לשקר כי לא נתקלתי בשוטר, אבל בכל יציאה מהבית, גם בהתאם להגבלות ובטח במעט המקרים שידעתי שאני מפרה אותן, הכנתי סיפור. מספרת א' מתל אביב. נעלי ספורט לשיטוט בעיר, סקית תרופות ליציאה מחוץ לעיר, תעודה מקצועית שמאפשרת מעבר אפילו כשלא נסעתי לצרכים מקצועיים. לא יצאתי מהבית בלי להכין את עצמי לאפשרות שאשקר, ואני לא יודעת לשקר, אז זה מפחיד אותי מאוד, ושוטרים מפחידים אותי, וכנסות מפחידים אותי. אבל מתברר שפסיכולוגית הסגר הזה הביא אותי למצב שבו אני מוכנה לשקר לשוטר למרות הפחד. פסיכולוגים מכירים את מנגנון ההדחקה הזה של רציונליזציה של השקר, או תפיסה שלו כלא שקר ולא עבירה על החוק. התהליך פועל כך שלפני שמשקרים לרשויות, צריך קודם לשקר לעצמך. אנחנו משתמשים במנגנוני הגנה כשיש משהו במציאות שלא נוח לנו, כדי להכחיש את המוות, או חרדה ועצבנות שיכולות לגרום לנו לאי נעימות. מסביר עמרי לוויתן, פסיכולוג קליני ממכון תמיר לפסיכותרפיה. לכן כל אחד אומר לעצמו, טוב, אני יכול ללכת להפגנה, לא יקרה לי כלום, אני יכול ללכת להתפלל, לא יקרה לי כלום, אם אני אביא את הקוסמטיקאית הביתה, אני לא אדבק ממנה. וכך בעצם אנחנו מכחישים את הנתונים שאנחנו מקבלים מהמציאות. לדבריו, האופן שבו המדינה התמודדה עם המגפה החמיר את העניין. כשאין מדיניות ברורה וחד משמעית, אנחנו חוזרים למנגנוני הגנה קודמים, כאלה שהשתמשנו בהם כילדים. כך נולדת הכחשה, ואחרי הרציונליזציה, שבאמצעותה אנחנו מסבירים לעצמנו את ההכחשה. למשל, מכיוון שביבי הוא ככה וככה, והנתונים הם ככה וככה, אז אני פועל בדרך שלי. אני יכול לתת את הדוגמה האישית שלי. בהתחלה אמרתי שמי שנמצא בסיכון הכי גדול הם ההורים שלי, אבל אני כן יכול לצאת ולפגוש אנשים. אחר כך זה עבר אל הילדים שלי, שם כבר יצרתי השלכה ואמרתי לעצמי, אני יכול להיות בסגר ובבית ולא לפגוש אנשים עד שזה מגיע לילדים שלי, הם לא צריכים לסבול. אחרי שאתה מפר את החוקים כמה פעמים, אתה כבר מגיע למצב של גרנדיוזיות ואומניפוטנטיות, שאתה כבר מתחיל לשכנע את עצמך שאתה חסין, שאתה יכול, שלך זה לא יקרה, אף שזה לא נכון. בעצם, אומרת הפסיכולוגית הקלינית איה ענבר, אנחנו לא ממש חושבים שאנחנו משקרים. רוב האנשים בטוחים שהם לא עושים משהו שלילי, במיוחד כשיש כל כך הרבה נתונים ובלבול. אנשים לא משקרים זה לזה, הם עושים את זה בגלל המשטר. מבחינתם זה מקסימום שקר לבן. זה לא דומה למצב שבו אתה משקר ואתה יודע שאתה משקר, כמו למשל כשאתה בוגד באשתך. כעת הנורמה אומרת שלשקר זה לגיטימי, לכן אין בעיה לשקר לשוטר. כך, אחרי ששכנענו את עצמנו שאנחנו יכולים להפר את ההוראות, אנחנו יוצאים עם זה החוצה. לעתים אנחנו מוציאים את עצמנו משקרים במצח נחושה לשוטרים או לפקחים, ועושים זאת גם לעיני ילדינו, מלמדים גם אותם לשקר. גם אם בפועל אנחנו משתדלים לא לשקר לילדים שלנו ולהעלים להם את השקר, הם מרגישים את הלך הרוח. אומר יהושע לוי, פסיכולוג קליני ואנליטיקאי של קבוצות, אני יכול להגיד לך מניסיון אישי, כשאני בסופר או בחלל סגור, אני שם מסכה. אבל ברחוב אני הולך איתה מתחת לסנטר. הבת שלי בת 5 אומרת לי, שים מסכה. אז אני מאלתר איזו תשובה. אני מסביר לה שבחלל סגור זה מסוכן יותר, ובחלל פתוח אין סכנה. אני מעביר לה את האמת שלי, שאני מאמין בה, אבל זה מבלבל. והבלבול הזה מחריף בגיל ההתבגרות. מתבגרים צריכים סמכות ברורה כדי להגדיר את עצמם למולה. משהו קוהרנטי של עולם המבוגרים כדי ליצור לעצמם את העקרונות והאידיאלים שלהם וגם כדי למרוד. הם צריכים להבין שבעולם המבוגרים יש התנהגות תקנית. ופתאום עולם המבוגרים הופך לעולם של שקרנים והם מתחילים לבלבל בין אמת לשקר. וכשהם רואים שגם ההורים מבולבלים, פעם עושים כך ופעם אחרת, זה עלול לפגוע בהתפתחות שלהם. אחרי שלימדתם את הילדים לשקר לשוטר, מסובך לחנך אותם לא לשקר לכם. רקמה אנושית אחת? ההתרגלות לשקר מערערת לא רק את היחסים בתוך המשפחה, אלא גם את המרקם החברתי כולו. בגל הראשון של הקורונה חייתי באילינוי. שם החברה צייתנית הרבה יותר, והתפיסה הייתה שכולם רקמה אנושית אחת. מספרת דוקטור נועה לוי, סוציולוגית מהמכללה האקדמית, תל אביב יפו. אתה צריך לוותר על המשפחה וצריך לא להיפגש עם חברים, וגם אחרי שהסגר הוסר אנשים שמרו. היו מרוחקים זה מזה, עטו מסכות. כשחזרתי לארץ ניסיתי לשמור, אבל זה בלתי אפשרי. מסתכלים עליך כאילו אתה מוזר. אבל אז כשאתה לא רוצה להיות פרייר, יוצא שאתה תוקף את האחר. הוא הולך בלי מסכה, הוא לא מהקבוצה שלי, אז בוא נשתלח בו. לוי מציגה השלכה אחת של הפרת ההגבלות, והיא החרפת השבטיות. הלכידות החברתית, שבתקופות מלחמה דווקא מתהדקת, מתפוררת בתקופת המגפה, אף שמדובר בסוג של מלחמה. זה מוביל לא רק למתקפות על אחרים, אלא גם להסתגרות בתוך הקהילה הקרובה. כל אחד אומר, אני אפגש עם סבתא וסבא, עם הקהילה שלי, זה בסדר, אפילו שזה מסכן אותם. המשפחתיות והקהילה הן מעל ערך החיים, והאינדיבידואליזם הוא מעל הערך הקולקטיבי של הגנה על החברה. השלכה אחרת היא ההבנה שאם אנחנו מבלפים, מקופפים את הכללים או פשוט משקרים, אז גם אחרים עושים זאת. ואז נוצרת חברה שבה הנחת היסוד היא שמשקרים סביבנו כל הזמן. ברגע שאתה משקר, אתה מתחיל לחשוב שגם אחרים משקרים. ברוב הסיכויים שתחבור לאנשים שלא אמינים כמוך, ואז הכל נהפך לשקר, לקומבינה. ככה נראה המצב הנוכחי, אומר עומרי לוויתן. דוקטור עדה יורמן, ראש החוג לתואר שני בקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, מדברת על אקלים של תחמנות ושקר. ההגבלות נכנסו לחיים האישיים, והרבה פעולות יומיומיות בסיסיות עשויות להתפס כפליליות. ואז כדי לבקר את ההורים למשל, אני צריכה להסתובב עם סל פסטה ורוטב ברחוב ולומר שאני באה לעזור להם. אנחנו חוזרים לממד הישרדותי. מתחילים להשתמש בהרבה טריקים ושקרים, ואז נוצר אקלים כזה. בהמשך הוא נהפך לשגרה ומתפתחת תרבות שבה אנחנו משקרים זה לזה ביודעין כחלק ממלחמת הישרדות. נולדות גם תופעות של הלשנה, מתוך הפחד שהמגפה מעוררת, והשכן נהפך לאויב. הוא חזר מחול ולא מקפיד על בידוד, אז אני אלשין עליו. הכל נחווה כאיום קיומי. אז מי באמת האנרכיסטים? מעבר לערעור של הסטנדרט לגבי אמת וההתפוררות של המרקם החברתי שמבוסס על אמון, עולה שאלה הנוגעת לחוזה בין האזרח למדינה, ולאפשרות שהפרת החוק והנורמות תגלוש לתחומים שאינם נוגעים לקורונה. כבר אתה למשל, עוד ועוד עצמאים עוברים לעסוק בשחור כדי להיות זכאים למענקי סיוע מהמדינה. התנהלות הסיוע הכלכלי הממשלתי החריפה את השנאה הישראלית לתשלום מיסים, והפכה את העלמה או לפחות את עיגולי הפינות לפרקטיקה נפוצה בהרבה. אם המדינה לא מצליחה לדאוג לשירותי הבריאות, לא מפעילה את מערכת החינוך, לא מספקת סיוע כלכלי ראוי בעיתות משבר, מענישה אזרחים שמפרים תקנות אבל מקלה על נבחרי ציבור, ובאופן כללי מציגה התנהלות כאוטית שמיטיבה עם קבוצות לחץ, ובכן, הרבה יותר קל להחליט לא לשלם לה. כי אם המדינה מפרה את החלק שלה בחוזה עם האזרחים בשלל דרכים, הם מרשים לעצמם להפר את החלק שלהם. אנשים נולדים מפרי חוק. אתה רואה את זה בעיקר אצל ילדים צעירים. העניין הוא שיש לנו כחברה אינטרס לציית לחוק, ורובנו מנסים להתנהל באופן קונפורמיסטי, אומרת פרופסור אפרת שוהם, ראש החוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון. אבל כדי שהמנגנון הזה יתנהל, צריך שיהיה אמון בנורמות. כשנוצר שבר, אנחנו כבר לא מצייתים לנורמות. כלומר, הציבור איבד אמון במדינה? דמוקרטיה נבחנת בשני פרמטרים. עד כמה היא הוגנת, ועד כמה היא יעילה לקיום מנגנון חברתי. כאן אנחנו רואים פגיעה בשני הפרמטרים. יש תחושה של חוסר הוגנות וחוסר יעילות. כתוצאה מכך, הממסד נאלץ להעלות באופן מלאכותי את רמת האיום של המגפה. בקרימינולוגיה זה נקרא פאניקה מוסרית. הבעיה שגם זה כבר לא עובד, כי אנשים הפסיקו להאמין בהפחדה. בסגר הבא נראה אסקלציה, שחיקה גדולה עוד יותר בנורמות. בסופו של דבר, אנשים התנהגו לפי השייכות הקבוצתית שלהם. ככה אנשים מצייתים לחוק או מפירים אותו. כבר עכשיו שמענו יותר ויותר מסרים שתומכים בהפרה. האמון נשחק והולך. וזה יחרוג מעניין הקורונה? אנשים יתחילו ממש לגנוב? יש סוג מסוים של עבירות שלא נחשבות קשות, כמו עבירות תנועה או עבירות צווארון לבן. אדם עובר על החוק אבל לא תופס את עצמו כעבריין, וגם מי שסביבו לא רואה אותו ככזה. זו נתפסת התנהגות לגיטימית, שאין בה קורבן. זה מוביל למצב מסוכן מאוד, שנקרא אנומיה, שבו ניתק הקשר בין המטרות לאמצעים להשיג אותן. המטרה יכולה להיות לבקר את הנכדים, או לשים לחם על השולחן, וברגע שאתה חוסם את האפשרות להשיג את המטרות האלה, כל אחד יחפש את האמצעים שלו להשיג אותן. בקרימינולוגיה ישנו המושג חדשנות חברתית, המתייחס לכך שנעשה כל דבר כדי להשיג מטרות שמקובלות על כולם, גם אם האמצעים לא לגיטימיים. אני מעריכה שנראה עלייה גדולה בהתנהגות של סטייה חברתית, גם בניגוד לנורמה וגם בניגוד לחוק. כרגע זה עדיין לא השלב שבו אנשים יגנבו מהשכן, אבל תחשוב על מהגרי עבודה, או אחרים שאין להם איך להשיג אוכל. ברור שהם יגנבו כדי לשרוד. אינדיקציות ראשונות לכך כבר נראות בשטח. לפי נתוני רשות האכיפה והגבייה מאוגוסט, שיעור התשלום של כנסות קורונה נמוך בכחצי משיעור התשלום של כנסות אחרים, כי 35% מול 63%. כלומר, גם אנשים שמקפידים לשלם כנסות בשגרה לא משלמים את כנסות הקורונה. זה הופך להיות סוג של סרבנות, אומרת דוקטור יורמן. אם עוד ועוד אנשים לא ישלמו כנסות, בתי המשפט לא יוכלו להתמודד עם כל כך הרבה אנשים שירצו להישפט. זה יכול להגיע להיקף גדול וליצור שינוי רדיקלי. יורמן מדברת על אמון כללי ברשויות שהלך לאיבוד בין הסגר הראשון לשני. חייב להיות שינוי ביחס הממסד כלפי הציבור. אי אפשר לראות שרה מאיימת על מנחה טלוויזיה, או חבר כנסת מאיים על יועץ משפטי, ולחשוב שרוב הציבור ימשיך לציית ולסמוך על החוקים. זה מחלחל. ולנוכח זה היא מסבירה, הממסד תופס את חוסר האמון כאיום ומתחיל לרדוף אחרי אזרחים. ככל שהזמן חולף והמשבר מעמיק, יהיו כאן אמצעי אכיפה מסיביים יותר, ניידות בכל מקום. יש חשש אמיתי מסממנים טוטליטריים? אני מקווה שלא, כי הלכידות החברתית עדיין קיימת, אבל קל מאוד להפעיל צווים טוטליטריים, הרי אנחנו תחת ההגדרה של מצב חירום מאז 1948. ונשאלת גם שאלה אם השוטרים ישתפו פעולה. כרגע הם משתפים פעולה. הם אוכפים את הסדר כאילו מדובר באיום אסטרטגי. וכל שנראה יותר כפייה, כך נגלה יותר אנשים שמחפשים פרצה כדי להפר אותה. כלומר, יהיה פחות אמון ופחות שיתוף פעולה. שקרנים כולכם, כתבתו של ארי ליבסקר, מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג.
מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.